הנושא שנלמד אותו היום זה, הייתי אומר, הרלוונטיות של חג החנוכה לימים האלה. בימים ההם אנחנו אומרים, בזמן הזה. מה הקשר בין איזה אירוע היסטורי שהיה לפני למעלה מ-2,000 שנה, 2,300 שנה בערך, 400-300 שנה בערך, ובין הדור שלנו, בין התקופה שלנו, ומה אנחנו יכולים ללמוד מאותו אירוע היסטורי שהוא לכאורה אירוע חד פעמי, ואיך יש לו הקרנה, יש לו השפעה לדור שלנו, ומה הלקחים, הייתי אומר, שאנחנו כעם וכפרט, ככלל, יכולים ללמוד מהחג הזה, מה זה נוגע אלינו, לדור שלנו. בכלל, הייתי רוצה לומר איזה הערה כללית, הרמח"ל, בדרך השם, כשהוא מדבר על חגים בכלל, הוא אומר, כל חג שאנחנו חוגגים אותו, הוא בעצם רלוונטי, הוא שייך אלינו, הוא לא רק שייך לדורות ההם, אלא גם לדורות שלנו. כמו שנאמר על פסח, חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא עצמו היה ביציאת מצרים, כן? לדמיין לעצמו, לחוות את יציאת מצרים, בשביל יש לנו כוח הדמיון, לחוות את, כאילו אנחנו עוברים את אותם תהליכים היסטוריים, ממשיים, רוחניים, אמוניים, נאמר, בכל חג וחג. אותו דבר גם לגבי חג החנוכה או חנוכה. בוא נראה מה הרלוונטיות, מה זה נוגע אלינו, העניין הזה של חג החנוכה. אז זה כותב כאן הרב קוק, לצהל בעין היה, ואולי נקרא קודם כל את הדברים של חז"ל בעניין. כן, אחרי שנעשה נס פך השמן נאמר, ולא היה להדליק בו איזה יום אחד, והוא דלק 8 ימים, נעשה נס בו, והדליקו ממנו 8 ימים, לשנה אחרת, כבאום ועשאום ימים טובים, בהלל והודעה. אם כן, היה נס באותו יום, אחרי שנה הגיעו למסקנה חכמינו זיכרונם לברכה, כידוע חנוכה זה חג מדרבנן, יש מדאורייתא, פסח זה מדאורייתא, אבל חנוכה זה מדרבנן. החליטו החכמים בשנה אחרת קבום לדורות, לכל הדורות עד הדור שלנו ובכלל קבעו את החג החנוכה. מדוע? מה הביא אותם לקבל החלטה כל כך גורלית, שעד כדי כך שהיום כל עם ישראל, בעקבות ההחלטה של חכמנו, זיכרונה לברכה, כולנו חוגגים את החג הזה. מה היה המניע, מה עמד מאחוריהם ההחלטה ההיסטורית הזאת לחגוג את חג החנוכה, לא בדיוק רגל, אבל בכל זאת לחגוג את את הימים האלה, את שמונת הימים האלה, לאורך כל כך הרבה דורות. בוא נראה, נתבונן בתוך הדברים שכתב על זה הרב קוק זצ"ל. בבקשה. לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים. זאת ההתפשטות הרוחנית שנמשכה מתוך ההתפשטות המדינית של יוון, שהטילה ערס בדעותיהם של הרבה נכשלים מישראל, היה מקום לדון אותה כמאורע של תקופה רחוקה ומקרית. לכאורה הייתי אומר, היה פעם דבר כזה. הרי באותה תקופה, מה זה המדינית ומה זה הרוחנית? אלכסנדר מוקדון, שהוא כבש את העולם בסערה, את כל העולם הקדמון, הייתה לו מטרה, לא רק מטרה מדינית, אומרת, להשתלט על העולם הקדמון, אלא גם הייתה לו מטרה תרבותית, רוחנית, הייתה לו מטרה להשפיע, להנחיל את התרבות היוונית לכל אותם ארצות שהוא כבש אותם. הוא כבש כמעט את כל העולם, הייתי אומר מאפריקה ועד אודו כמעט, כבש את כל העולם בסערה, במטרה להנחיל את תרבות יוון, שאז היא הייתה התרבות המודרנית, היותר חדשה, כן, והיא באה להחליף את התרבויות העתיקות שהיו בבבל, במצרים, ובכלל בכל המזרח באותה תקופה. וזה היה אירוע, היה פעם דבר כזה. מה הדבר הזה נוגע אלינו? האירוע החד פעמי הזה שהיה בתקופת היוונים. מסביר כאן הרב. אמנם באמת אותה הפעולה הרעה של היוונים, שהם ניסו לקוף את תרבותם בכוח על עם ישראל, על ידי זה שמנעו מאיתם, גזרו עליהם, לא ללמוד תורה, לא לקיים מצוות, לא ברית מילה, לא תפילין, לא שבת, כל הדברים האלה. המגמה הזאת היוונית היא לא הייתה מגמה שרק בתקופה היא, אלא היא מגמה שהיא הולכת ונמשכת לצערנו הרב כל הדורות. כולל הדור שלנו. גם הדור שלנו יש מאבק סמוי וגלוי כנגד העניין של התורה והמצוות וכל הדברים האלה. אמנם באמת אותה הפעולה הרעה חדרה ללבבות רבים באותה תקופה, קראו לאותם אלה שנהו אחרי התרבות היוונית מתייבנים, זה היה הכינוי מתייבנים. התרבות הזאת חדרה אליהם, למוחות, לבתים, לבתי הספר, לחברה, והתרבות היוונית השתלטה על עם ישראל באותה תקופה במהירות C. רק אני רוצה כאן כרמז לדבר הזה להזכיר, מי שהניג את עם ישראל באותה תקופה של אלכסנדר מוקדון קראו לו שמעון הצדיק. שמעון הצדיק הוא היה, כן, משערי כנסת הגדולה. באותה תקופה, בדיוק אז אלכסנדר מוקדון כבש את המזרח. מי שירש את ההנהגה, נאמר, של עם ישראל, ההנהגה הדתית, הרוחנית של עם ישראל, קראו לו אנטיגנוס איסוכו, בפרקי אבות הנאמר. שם של אדם הוא לא מקרי הדבר הזה. פתאום מוצאים שם של מנהיג, מנהיג עם ישראל, קוראים לו אנטיגנוס. כמו שאם נאמר נקרא היום לראש ממשלתנו, או לרב הראשי, או משהו כזה, נקרא לו ג'וני, ג'וני. מאיפה בא השם ג'וני? מאיזה תרבות? מארצות הברית, ג'וני. איזה... פתאום אנטיגנוס, אנטיגנוס זה שם מובהק יווני, אז אם המנהיג הרוחני והדתי הוא נקרא אנטיגנוס, תראו לכם איזה השפעה הייתה על התרבות היוונית, שהתחילו לקרוא שמות לילדים בשמות של היוונים. זה היה דבר באמת חזק מאוד, מסוכן מאוד הייתי אומר גם, אם כבר הילדים קראו בשמות שמות יוונים. רק כדוגמה, תראו כמה התרבות היוונית אז הייתה בעלת השפעה על ישראל. כן? אמנם, באמת אותה הפעולה הרעה חדרה ללבבות רבים. ובכן החיצוני שלה, היא הייתה יפה. הכתוב יפיפיותו של יפת בועלי שם. יפת ויפיפיותו, יופי, אסתטיקה, יופי, זה מה שאפיין את התרבות היוונית. כן, החיצוניות, כל הדברים האסתטיים, וזה כבש את הלבבות של אותם עמים במזרח התיכון. ובכן החיצוני של המשכה לבבות רבים, עד שהמצב הרוחני של ישראל היה עלול גם כן בתמידות להיות נפגע מכוח היוונות, שהתפשט על דעות רבות שהן שורשים גדולים בתורה, ומסתעפות למעשים רבים בדרכי הדת והחיים. זאת אומרת, חכמנו זכרונה לברכה, הם ראו את הסכנה. איזהו חכם הרואה את הנולד. הם ראו את הנולד, אמרו, ההשפעה היא כל כך חזקה, ואנחנו צריכים למצוא איזה דרך, איך להימנע מלהיות מושפעים מהם, או ליצור איזה סייגים, איזה דרכים, שההשפעה היוונית הזאת לא תהיה לאורך דורות. ולכן יצרו את הכבון, את חג החנוכה. זאת הייתה הסיבה. אלא שאותו פח השמן החתום, שני ניסים היו בחנוכה, שאנחנו מעלים על נס גם בתפילה, הנס האחד זה היה נס ניסי, נאמר ככה. פח השמן, יש מאין, כן? שמן שהיה צריך לדלוק יום אחד, דלק 8 ימים, זה דבר לא טבעי, דבר על טבעי נאמר ככה, זה פח אחד, זה נס אחד. הנס השני היה נס טבעי, החשמונאים התארגנו ונלחמו ביוונים וניצחו אותם, אבל כאן זה לא היה דבר על טבעי, אלא כאן זה היה נס טבעי, כמו שצבא ההגנה לישראל, שהוא מנצח את האויבים שלו, זה נס טבעי, אבל זה נס נעשה על ידינו. אנחנו משתדלים מלמטה, עושים מאמץ מלמטה, והקדוש ברוך הוא עושה לנו עזרה, סייעתא דשמיא זה נקרא. הקדוש ברוך הוא עוזר לנו. זה נקרא נס טבעי. יש נס טבעי, יש נס על טבעי. אפשר על הניסים, אנחנו אומרים בברכת המזון, בתפילה, על הניסים. למה אומרים ניסים? למה לא על הנס? אלא על שני הניסים האלה אנחנו אומרים, מודים לקדוש ברוך הוא. על הנס הטבעי, דהיינו ניצחון הצבאי של החשמונאים על היוונים, ועל הנס האל-טבעי, זה נס פח השמן, ושם נראה שמי שבאמת מנהיג את העולם, כולל חוקי הטבע, כולל החוקים הפיזיקליים, אז זה ריבונו של עולם, זה נקרא נס אל-טבעי. על שני הניסים האלה. עכשיו מדבר על הנס האל-טבעי, דהיינו הנס של פח השמן. אלא שאותו פח השמן החתום בחותמו של הכהן הגדול, שבמאורע הנס הוא רומז גם כן על השורש היותר פנימי שבאמונה, החזק ואמוץ בעומק נפשותיהם של ישראל, שמים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה. איזה מים רבים לא יוכלו? שום תרבות, שום דבר לא יכול לכבות את האהבה שיש לקדוש ברוך הוא לעם ישראל, ועם ישראל לקדוש ברוך הוא. החיבור הזה בין עם ישראל, בנים אתם להשם אלוקיכם, הוא דבר בלתי מובן, באופן טבעי נאמר. מה לא עברנו בהיסטוריה? איזה צרות, איזה קשיים, איזה, כן, 2000 שנות גלות, שואה, פרעות, מה לא עברנו? והנה, אנחנו יושבים כאן בירושלים, מכון מאיר, העם היהודי חי, ממשיך לחיות. כן? הבוחר בעמו ישראל, באהבה, אוהב אותנו בכל מצב, בכל מקום, בכל זמן, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. אבל לא רק שהוא אוהב אותנו, אנחנו גם אוהבים אותו. אנחנו אומרים כל יום בתפילה, בקריאת שמע, ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. אז יש, רואים את זה כציווי, זה נכון. יש מצווה לאהוב את האלוקים. כן? אז לכן אנחנו אומרים, אבל גם יש אומרים כהבטחה. לא רק כציווי, אלא כהבטחה. ואהבת את השם אלוקיך, אנחנו צריכים להגיד את זה לא רק שאנחנו מצווים לאהוב, אלא הפוטנציאל הזה, או האהבה הזאת כאומה, כעם ישראל, וגם כפרט ישראל נאמר. זה שאנחנו מחוברים, אהבה זה קשר, חיבור פנים פנימי של האומה כולה ושל כל אחד מעם ישראל לריבונו של עולם, זה לא רק מצווה, אלא זאת היא עובדה. העובדה הזאת חיה וקיימת לעד ולעולמי. והיא תתגלה בגדול, לעתיד לבוא נראה את זה בגדול. אבל כרגע זה קיים בכל אחד. זה נס הדבר הזה. למרות כל מה שעברנו, אנחנו מחוברים, אוהבים את ריבונו של עולם. ולא משנה אם האדם הזה הוא דתי, או לא דתי, או אדם כזה, או אדם אחר. האהבה זה דבר מוטבע. כמו שהשכל זה דבר שהוא מוטבע באדם, האהבה אל הקדוש ברוך הוא זה לא דבר מלאכותי. אנחנו נולדנו, איך אומרים, נולדנו לאהוב. עם הפוטנציאל הזה, עם היכולת הזאת, עם התכונה הזאת, לאהוב את הקדוש ברוך הוא. ולא רק לאהוב את הקדוש ברוך הוא. לאהוב את הבריאות, אוהב את הבריאות ומקרבן התורה. לאהוב את כולם. אם לא היה לנו אהבה, לא היינו יכולים לגדל ילדים. אומרים שנולד תינוק באופן טבעי, אז אצל ההורים הצעירים נתגלה פתאום חום ואהבה גדולה מאוד. לא שאומרים, תתחילו לאהוב את הילדים. באופן הטבעי ביותר מתחילים לאהוב את הילדים. כאילו כוח האהבה אל הילדים זה דבר שהוא מוטבע בתוך האמא, בתוך האבא. כן, זה אותו דבר גם בתוך עם ישראל. האהבה היא מוטבעת בתוך עם ישראל. גילוי האהבה, הופעת האהבה, זה דבר מובטח. זה לא דבר מסופק דבר. זה דבר, ואהבת את השם אלוקיך, זה הבטחה, זה לא רק מצווה, אלא גם הבטחה לעם ישראל בכללותו, וכל יהודי ויהודי. כדאי להאמין באהבה. איך אומר הרב קוק, אומר באחד השיחות שלו, באחד השיעורים שלו, גם באורות הוא אומר, שאהבה זה טעם החיים, הוא אומר, בלי אהבה אין חיים, כן? לכן זה דבר שהוא מוטבע בכל אדם ואדם. לכן, המים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה שהיא נרמזת בפח השמן בחותמו של כהן גדול, ולמדנו באחד השיעורים שנמצא בכל לב של יהודי. כל יהודי ויהודי יש לנס גדול. השמן הטהור הזה, בחותמו של כהן גדול, ומהו החותם של הכהן הגדול, מה מיוחד בכהן הגדול? אשר קידשנו בקדושתו של אהרון, זה הכהן הגדול, זה אהרון הכהן, וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. מה זאת אומרת ציוונו לברך את עמו ישראל באהבה? אפשר להבין את זה כשאתה מברך, כפשט הדברים. תורה תברך באהבה, לא חס ושלום, אל תחשוב רע על מישהו, אל תשנא מישהו. זאת באמת ההלכה כתוב, שאם הכהן מברך בברכת כהנים, והוא לא מסמפת מישהו בציבור, בקהל, ויש לו מחשבות רעות, משהו לא טוב, עדיף שלא יברך, שלא, איך אומרים, שלא ישקר. ואתה אומר באהבה, אתה צריך באמת לאהוב, צריך לאהוב את כולם. גם זה שלפעמים יציק לך, אתה צריך לאהוב אותו. תשאלו אותי איך? צריך לאהוב אותו. זה כמו ילד שהוא שובה, וההורים אוהבים אותו בכל מצב. כן, צריך לאהוב אותו, צריך לאהוב את כולם. אנחנו מצווים לאהוב, כתוב, אשר קידשנו בקדושתו וציוונו לאהוב. אנחנו מצווים לאהוב כל יהודי ויהודי, בדיוק כמו שהאלוקים אוהב כל יהודי ויהודי. הבוחר בעמו ישראל באהבה זה לא רק אמירה, זה ללמוד מאלוקים. הרי כל העניין שלנו ללכת בדרכי השם, ואם האלוקים אוהב את עם ישראל כולו, אז ודאי שאנחנו צריכים לאהוב כל אחד ואחד, ללכת בדרכו. אז לכן מים רבים לא יוכלו לחבות, אומר כאן הרב, את האהבה. וזה נס גדול הדבר הזה. חותמו, הקד שמן הזה, השמן הטהור הזה, בחותמו של הכהן הגדול, הבוחר בעמו ישראל באהבה, הקדוש ברוך הוא בוחר, והכהן ואנחנו צריכים לבחור כל אחד, כל אחד ואחד, לאהוב אותו ולהתייחס אליו באופן חיובי, לחשוב עליו מחשבות טובות ולא מחשבות אחרות, חס ושלום. זה, שום דבר לא יכול לך, זה נס גדול הדבר הזה. זה מה שהוא אומר. הפך שמן הזה בחותמו של כהן גדול, הדבר הזה הוא דבר שנמצא בעם ישראל בכללותו, ובכל אחד ואחד מאיתנו. זה הנס. מים רבים לא יכלו לחבות את האהבה, והוא עתיד לשלח אורו על כל הכוחות המתפשטים לאחיותם, ולהחיות את המעשים בפועל, אותו פח שמן קטן בחותמו של כהן גדול, ואת הדעות התוריות המתייחסות להם. על כן, בעבור שנה, עברה שנה מהנס, חכמים עשו מועצת החכמים, כאילו, וישבו ודנו, מה עושים עם הנס הזה? זה כמו, אותו דבר, קצת להבדיל אמנם, שהקימו את המדינה, הקימו את המדינה, ישבה הרבנות הראשית, והיו צריכים להחליט איך אנחנו מטביעים לעתיד לבוא, לדורות הבאים, את האירוע ההיסטורי הזה של הקמת המדינה, שלא יישאר כאירוע חולף ולא יהיה מוטבע בתוך המנהגים של העם היהודי. והחליטה, הרבנות החליטה, צריכים להגיד, הלל, לעשות סעודת מצווה והודיה, לקדוש ברוך הוא שזיכנו וזכינו לעצמאות מדינית ויצילנו מהמדינות ערב שהתנפלו עלינו באותו זמן. ועד היום ברוך השם עם ישראל עושה הלל. למה? החליטו, ישבו והחליטו לגבי העתיד, צריך להגיד הלל ביום העצמאות, ביום ירושלים גם, שזה יום אירוע היסטורי שאי אפשר למחוק אותו מהתודעה הלאומית של העם היהודי. וזה מלווה אותנו. אותו הדבר, להבדיל מדרגות בדבר הזה, באו חכמים באותו דור לשנה אחרת, ישבו ודנו בסוגיה הזאת, ואמרו את האירוע הזה של מציאת פך השם מחותמו של כהן גדול, וכמובן הניצחון הצבאי של מעטים מול רבים, כמו שאנחנו נוהגים להגיד, את הדבר הזה צריך להנציח בתוך המסורת של העם היהודי, ותראו כמה אנחנו, הדור שלנו, נאמנים להחלטה. ישר כוח לדור שלנו. והעם היהודי היום, איך אומרים, בכל העולם, חנוכה בשבילו, הוא חוגג. וכל זה מפרי ההחלטה של חז"ל, שהם החליטו, בסייעתא דשמיא כמובן, הם החליטו, חבר'ה, אנחנו ממשיכים העסק הזה אלפי שנים. בואו נכבד את אותם חכמים שהחליטו מה שהחליטו, והדבר הזה מלווה אותנו לאורך כל כך הרבה שנים. אז זה מה שהרב אומר. ההחלטה היא החלטה, אם נאמר בלשון שלנו, אסטרטגית, היסטורית, כללית. האירוע הזה משאיר את חותמו, משאיר את רישומו על כל הדורות, בכל דור ודור. לא רק להדליק את הנרות האלה, גם להיזכר משמעות הנרות האלה. מה זה הנרות האלה? מה זה אומר הנרות האלה? מבחינת אור השם המתגלה בעם ישראל לאורך כל השנים האלה. ברוך השם. הרב ציודה, זכר צדיק לברכה, היה אומר שהחג הזה, החנוכה, הוא בעצם החג האחרון מבחינה היסטורית שחכמנו קבעו. כיפורים היה לפני זה. כיפורים היה בתחילת בית שני, נאמר. וחנוכה היה 200 שנה בערך או משהו כזה, או קצת פחות, אחרי הקמה, אחרי בית שני. וזה בעצם צידה לדרך. צידה לדרך, לדרך ארוכה של אלפי שנים שאנחנו צועדים, העם היהודי, והוא צועד עם הנרות האלה. והנרות האלה אי אפשר לחבות אותם. מישהו ניסה פעם לחבות נרות חנוכה? אי אפשר. הוא נר קטן, נרות קטנים, אבל מבטאים את הנצח. נר, כן, נצח ישראל לא ישקר, כן, נרו של דוד, כן, הנר, כן, הנר הזה הוא מבטא את אורו של עם ישראל, שגם בלילה, גם בחושך, גם בכל בשערות, באיפה לא, אנחנו מדליקים את הנרות האלה. זה צידה לדרך, ברוך השם. עד מתי? עד שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ואז נדליק את המנורה בבית המקדש, שבעת הקנים. כן? אני לא יודע אם אחרי זה עוד ימשיכו, אבל המשמעות היא, הדלקת הנר, ואנחנו ממשיכים את המנורה של בית המקדש. ממשיכים אותה בצורת שמונת הנרות אמנם, עד שיבנה בית המקדש, מנורת שבעת הנרות, ותדלק במהרה בימינו אמן. אמרנו באחד השיעורים שהסמל של מדינת ישראל היא מנורת שבעת הקנים. זה הסמל שלנו. זה אנחנו שמים על כל נייר של הממשלה או משהו כזה, וזה לא מקרה הדבר הזה. מדוע? כי המהות של מדינת ישראל, כל ענייננו כאומה, כן? זה באמת להביא אור לעולם, להאיר לעולם. זה עניינו, ירושלים אורו של עולם, והאור בא על ידי המנורה. בכל זאת, זאת היא הסיבה, הטעם, למה חז"ל קבעו את החג הזה, את הנס הזה, אמרו, אנחנו, הנס הזה הוא מתאים לכל הדורות, זה לא רק לדור ההוא, אלא הוא רלוונטי לכל דור ודור. על כן, בעבור שנה, ראו שהשמירה הזאת שמיד השם היא על ישראל, דהיינו, זה השגחה אלוקית. השם עשה איתנו נס, השמירה הזאת היא טובה לכל הדורות. כן? מכוח האוצר הפנימי של שמן משחת קודש של יסוד האמונה, דבר זה ראוי לקבוע לדורות, כי עוד לא אפסה המלחמה של ההתנסות, ההתגברות הרוח היווני. חכמינו זכרונה לברכה ראו שאותה השפעה יוונית, היא לא הייתה חד פעמית, אלא אותה השפעה היוונית היא הולכת ונמשכת לדורות כולם, כולל הדור שלנו. גם בדור שלנו, אפשר לומר, ההשפעה היוונית קיימת, אמנם זו אותה גברת בשינוי אדרת. אז זה היה בצורת תיאטרון, או בצורת אולימפיאדה מה שהיה, או הגימנזיה, או כל הדברים האלה, שזה היה כביכול התחליף לתרבות ישראל, תרבות השכינה. וצריך להבדיל, מה ההבדל בין תרבות ישראל לתרבות יוון? ההבדל הוא באמת במקור של התרבות. יוון, כל מקור התרבות של היוון היה תרבות, מקורה היה אנושי, נאמר ככה. הפילוסופיה היוונית, האומנות היוונית, הספורט, ההשכלה, כל הדברים האלה מקורה בשכל האנושי. ולא שחס ושלום היהדות נגד השכל האנושי. אנחנו, המדע, המתמטיקה, הפיזיקה, כל הדברים האלה, הם גדלו וצמחו ביוון. כן? אז לא שאנחנו נגד הדבר הזה. אדרבה, התרבות האנושית, שהמין האנושי, כמו היום, מה שנקרא השכלה וכל הדברים האלה, זה דבר טוב. אלא מה? צריך לזכור שיש גם תרבות לא מלמטה למעלה, מהצד האדם, שהאדם הולך ומתפתח. אלא יש גם תרבות שנקראת תרבות אלוקית. תורה מן השמיים. ריבונו של עולם נתן לנו תורה. וזאת היא תרבות שהקדוש ברוך הוא זיכה אותנו ומזכה אותנו ויזכה אותנו, שבא ללמד אותנו איך להיות בן אדם טוב. זה לא מספיק להיות אדם משכיל. צריך להיות גם בן אדם טוב. אין טוב אל התורה, כי לקח טוב נתתי לכם. אתה יכול להיות דוקטור, אתה יכול להיות פרופסור, אתה יכול להיות גם, אבל זה לא אומר שאתה משכיל, שאתה גם בן אדם בעל מידות טובות, בעל מוסר, בעל ערכים, או דברים כאלה. וזה לא עומד בסתירה. צריך להיות גם זה, וגם זה. מצד אחד, אדם צריך להיות, איך אומרים, אדם באופקים רחבים, בעל השכלה, בעל כל מה שצריך, ובכלל להיות מחובר לעולם מתפתח, עולם מודרני, שעולם משתנה כל הזמן. אבל מאידך, בעולם כזה אתה חייב להיות בעל ערכים. אתה חייב להיות שיהיה לך איזה... כיבוד אב ואם זה לא עניין של מודרניות או לא מודרניות. כיבוד אב ואם שכתוב בעשרת הדיברות, זה שייך לכל הדורות, לכל המשפחות, לכל האנשים, לכל הרמות, לכל אדם באשר הוא אדם. אז אתה לא יכול להגיד, יש לי רק את ההשכלה או הדברים האלה, אבל איפה הערך המינימלי הזה של כבוד, לא רק לאב ואם, כבוד לאדם, כבוד האדם באשר הוא אדם, לדוגמה, כן. קדש את יום השבת זה שייך לכולם, זה לא שייך לשכבה של האנשים, לסוג של האנשים או משהו כזה, או לדור כזה או לדור אחר. האמת האלוקית, שהשם זיכה אותנו, היא אמת מוחלטת, אבסולוטית. היא שווה, היא טובה, היא רלוונטית לכל הדורות. זה תרבות ישראל. זה מה שאנחנו שמרנו אז בבית שני, על שבת, על ברית מילה, על כשרות, על כל מה שהתורה אומרת. שמרנו הדבר הזה, זו אותה תורה שעכשיו אנחנו שומרים כאן. זה בדיוק אותה תורה. זה לא עניין של התיישן, לא התיישן, כי זאת היא האמת. איך להיות אדם שהולך בדרך השם, אדם שהוא באמת, דרכו, דרך האדם, מתגלה אור השם, מתגלה טוב האלוקים, זה שייך לכל אדם. אבל להחליף את זה, להגיד זה לא רלוונטי כבר, כל התורה הזאת או כל הדברים האלה, זה מה שהיוונים ניסו אז לעשות בכוח. והיום לצערי הרב עושים את זה בלי מודעות, כן? על ידי זה שמונעים מהילדים, לא רק מהילדים, מונעים את תרבות ישראל, את מסורת ישראל, את תורת ישראל, זה לא. לכן חכמים אז, הם כבר ראו לעתיד לבוא, מה יהיה לעתיד לבוא? אותה מגמה של ההתייבנות, של כאילו במקום היהדות יש דברים אחרים, היא קיימת לאורך דורות. ולכן צריך לקבוע את זה לדורות, להזכיר לנו שהאורות האלה אי אפשר לחבות אותם. שמרמבים לנו על מסורת ישראל, על תורת ישראל, כן, על אותם ניסים ונפלאות, הדברים האלה קיימים לאורך כל הדורות כולם. על כן, בעבור שנה ראו שהשמירה הזאת, שמיד השם היא על ישראל, מכוח האוצר הפנימי של שמן מושחת קודש, של יסוד האמונה, דבר זה ראוי לקבוע לדורות, כי עוד לא אפשר מלחמה של התנסות התגברות הרוח היווני. עדיין זה קיים. ושלעולם צריך כוח השמן הפנימי, האמונה, כן, התורה, זה השמן הפנימי שלנו, שבו אין מגע זרים שולט, להיות מגן על כן קבעו. זאת היא הסיבה למה קבעו את את היום הזה, כן, לדורות. וברוך השם, אנחנו נאמנים לקביעה הזאת. עוד דבר. אף גם זאת ישקיפו, כי לא רק את הרע נקבל, כאן הרב אומר שמהרע לומדים על הטוב, וזה כלל גדול בחיים. יש כאן מישהו שיש לו איזה קושי בחיים? ירים את היד. ברצינות, לא. מקושי לומדים, רבותיי. אין אדם נורמלי, שאין לו קשיים בחיים. אבל הקשיים האלה הם לא מקריים. זה לא מקרה. זה חלק מתהליך החיים שלנו. אתה יכול ללמוד דברים מדברים טובים, אבל לפעמים, ולא לפעמים, איך אומרים, הבית ספר הכי טוב בחיים זה החיים עצמם. אתה לומד מהקשיים שאתה לפתחו של כל אדם ואדם. החיים זה אתגר, הקשיים זה אתגר. כן? גם כאן אומר הרב קוק זצ"ל, היוונות או ההתייוונות, או כמו שהיה אז, מצד אחד כמובן דבר מסוכן ביותר, אבל מצד שני למדנו מזה הרבה דברים, מהדברים האלה. בואו נראה את זה בתוכו. ואף גם זאת השקיפו, כי לא רק את הרע נקבל מפגישה זו של רוח יוון החודר במשכנות יעקב, עד שאין לנו כלל במה לשמוח על מציאותו, כי לכאורה, למה היינו צריכים לעשות שמחה על כל הדבר הזה? אלא מהקשיים של אז, למדנו כל כך הרבה דברים טובים, אז יש לעשות איזה שמחה. כן? כי אם כך היא מידתו של מקום ברוך הוא, מקום זה הקדוש ברוך הוא. זאת היא מידתו של הקדוש ברוך הוא. בהנהגת עולמו בכלל, והנהגתו עם ישראל בפרט, כי כל אותם הדברים המתנגדים ונראים רעים במציאותם, הם עצמם גורמים לפאר יותר את כוח הטוב והאמת. דווקא מתוך הקושי מתגלים כוחות, מתגלים דברים טובים. אומרים את זה אמנם כאילו על מילתא דבדיחותא, אומרים את זה על היחסים בין איש לאישה. כתוב על האדם הראשון, הייתה עזר כנגדו. אז אומר רש"י במקום, זכה עזר. יש לו אישה טובה, מפנקת את בעלה, הוא זוכה, הוא עזר, היא עוזרת לו בכל דבר. זה פירוש אחד, פירוש אחר. היה גם פירוש אחר, שהוא לא בא לסתור, הוא אומר, זכה כשהיא נגדו. עזר כנגדו, למה? הבעל לפעמים הוא אסטרונאוט, מה שנקרא. הוא בא הביתה, מסתכל בטלוויזיה, פותח את העיתון, מנהל את העולם, הוא יחד עם אובמה, ביחד מנהלים את העולם, כל זה. פתאום אשתו אומרת לו, אדוני, לך לזרוק את ההשפעה. אני מנהל עכשיו את העולם, אני זרוק את ההשפעה? מורידה אותו לרצפה. ראשו בשמיים, אבל רגליו מוצבות ארצה. או בלשון שלנו מאזנת אותו. היא נגדו, אבל היא עזר. היא עזר. היא עוזרת לך. תהיה מאוזן, אל תהיה שם בשמיים. אל תנהל לי את העולם. בוא תעזור לי במטבח. היא צודקת או לא צודקת? יפה מאוד, אני רואה שאתם מזדהים עם הרעיון. סליחה, אני אומר את זה כמשל, אבל כאן הוא מדבר על הנמשל לגבי היוונים. היו נגדנו. נכון, היו נגדנו. אבל האתגר שלנו להתמודד עם היוונות הצמיחה בנו כוחות. אתה לא יכול להתחמק. יש לך, אפילו היום, יש לך בית ספר, מלמדים שם, נאמר, את אותה התרבות, נניח ככה, את אותה התרבות של ההשכלה וכל הדברים האלה. אתה לומד תורה, איך אתה מתמודד עם הדבר הזה? לא שאתה בורח מבעיה, אלא מתמודד עם הבעיה. אתה יכול ללמוד תורה עם מתמטיקה, זה לא עומד בסתירה הדבר הזה. ועם פיזיקה, וזה לא עומד בסתירה הדבר הזה. הגאון מווילנה יכול לחבר ספר בגיאומטריה? מה, הוא יתעלם מהגיאומטריה? אין לנו להתעלם מהעולם, ההשכלה, המדע וכל הדברים האלה. אנחנו צריכים להתעלות למדרגה כזאת שמצד אחד להיות נאמנים, נאמנות מוחלטת לתורה, למצוות, לקיים את המסורת היהודית, אבל להיות מחובר לעולם משתנה, עולם מודרני, עולם מתפתח, ולא להתנתק, לא להסתגר באיזה בועה או משהו כזה. אז היוונות דווקא היא חייבה אותנו כאומה, כתרבות, להתמודד עם זה. ההתמודדות היא מולידה דברים טובים, למרות שנראה על פניו כדבר לא טוב, אבל באמת ההתמודדות ילדה והביאה לכך שהעם היהודי התחבר, ובגדול התחבר גם כן לעולם שהוא בעצם מקורו בתרבות האנושית או בשכל האנושי. העובדה, אני מדבר על פרסי נובל למשל, המוח היהודי. המוח היהודי היום, התרומה שלו, אני לא מדבר בתורה, בוודאי, בוודאי, אני מדבר כאן, אני מדבר מבחינת מדע. איזה תרומה גדולה. וזה לא עומד בסתירה. היה מקבל פרס נובל, איך קוראים לו? איך? פרופסור? ישראל אומן, כן. מתמטיקאי אומרים. והנה, והוא אדם שומר תורה ומצוות, וזה לא עומד בסתירה. אדרבה, הוא מוצא את השילוב הזה, בין אתה כאן פעם שיעור, בין הגמרא שהוא לומד, ובין הרעיונות המתמטיים, שזה איך הדברים האלה לא עומדים בסתירה, אלא השלמה, משלימים אחד את השני. אז זה דוגמה. לכן נכון שהתרבות היוונית היא מסוכנת מאוד, אבל היא גם ילדה לנו, כאומה לנו, אתגר. איך אנחנו יכולים להתמודד עם אותה התרבות בצורה כזאת שנוציא מנה את הטוב, כן, את אותן דברים טובים וערכיים שהם שייכים בכל תרבות ותרבות. טוב, בוא נראה את זה בתוכו. על כן, הפגישה היוונית שתגמור מהלכה להיכנע כולה מפני הדר גאון השם שהוא מעוזם של ישראל, או תשמש את כל כוחותיה להוסיף פאר ועוצמה לתורת אמת ולגדל שם השם אלוקי ישראל בעולם, כמו שנאמר כבר, יפיותו של יפת תיקבע באוהלי שם, להרחיב ולשכלל, לפאר ולרומם עוזם של תורה ויראת השם תורה השתולה על ערי ישראל. על כן רואים הם הימים הללו לקובעם ימים טובים. נכון שהייתה התנגשות גדולה, אבל מההתנגשות הגדולה הזאת שבין יוון וחשמונאים אז, לאורך הדורות צמח גם דבר טוב, הדבר הזה. יפיותו של יפת באוהלי שם. צריך להבין את האמירה הזאת. מה זה יפיותו של יפת? יפיותו של יפת, יופי זה אסתטיקה. כן? יפת זה יוון, כידוע, יפת היה, יוון יצא מיפת. היו שלושה בנים לנוח, כן? שם חם ויפת, ויוון יצא מיפת. אנחנו לא נגד אסתטיקה, חס ושלום היהדות. אישנה, דירנה, כלים נעים, מרחיבים, תעתו של אדם. ידידיה, בוא נדבר על זה אחר כך בעניין הזה. אני מבין מה שאתה אומר, אבל זאת לא הכוונה. בכל זאת, וצריך להבין את האמירה הזאת, מה זה יפיותו של יפת באוהלי שם. אנחנו צריכים להבחין בין אמצעי ובין מטרה. אמצעי, דירה נאה, אישה נאה, כלים נעים, זה אמצעי, זאת לא מטרה. אלא המטרה היא דעתו של אדם. דעתו של אדם זה הדבר העיקרי, זאת היא המטרה, דעת, דעת אלוקים. אבל זה עוזר, אדם צריך לחיות בתנאים נוחים, דברים נעימים, כן? אם אין קמח, אין תורה, צריך את הקמח. אבל לא יכול להיות שהקמח הוא יהיה מטרת החיים, הוא יכול להיות אמצעי לחיים. דירה נאה זה דבר טוב, אני מאחל לכל החבר'ה כאן, שיהיה להם גם דירה נאה, גם אישה נאה, גם כלים נאים. כלים זה גם בגדים נאים, כן? הכל יהיה טוב. אבל במטרה, מה המטרה? להרחיב דעתו של אדם. דעת השם זה הדבר העיקרי, כן? אז לכן אנחנו לא שוללים את הדברים האלה, אלא צריך להאמין אותם במקום, להבחין בין אמצעי למטרה, בין עיקר ותפל. זה העניין, זה מה שאומר כאן הרב. התרבות האנושית, או התרבות היוונית, והתרבות המערבית, היא באמת תורמת תרומה עצומה למין האנושי, בטכנולוגיה, במדע, בכל מה שאנחנו רואים את העולם, ברוך השם, מתפתח היום. אבל זאת לא מטרה. המטרה היא זה לא לחיות רק בכיף מבחינה טכנית, מבחינה חומרית, אלא שיהיה לנו חיים עם נשמה, חיים של ערכים, חיים שהאמת והצדק והשלום והאהבה, כל הדברים האלה יאפיינו את החיים. על זה המאבק. מה סדר העדיפות? מי, כמו עם יעקב ועשיו, מי הבכור? מי הראשון? מי נאמבר 1? מי נאמבר 2? כמו שאומר כאן הרב, במאבק המתמשך הזה של אלפי שנים, מי ינצח? נו?
יעקב.
יעקב, יפה מאוד. נצח ישראל לא ישקר. והנרות הללו של חנוכה הם מרמזים לנו על אותו ניצחון גדול שיהיה במהרה בימינו, אמן.